בבא קמא, דף ק"י, מתחילים בעזרת השם, דף ק"ט, עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, תנו רבנן. בבית המקדש היו 24 משמרות, משפחות של כהנים, בכל שבוע היו עובדים בבית המקדש משמרה אחת. הייתה משמרה ששמה היה יהויריב, משמרה אחרת יהוידע, כל שבוע קבוצה אחרת של כהנים היו עובדים בבית המקדש, עושים את כל העבודות שם. בכל זאת, כהן, אפילו ממשמרה אחרת, שרוצה להקריב קורבן שלו, מניין לכהן שבא ומקריב קורבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, אפילו בשבוע שעובדים משמרה אחרת בבית המקדש. תלמוד לומר, אומר הפסוק על הכהנים, הוא בא בכל אבת נפשו, מתי שהוא רוצה ושרת. ומניין ששכר עבודתה, היינו בשרה ואורה, שלו, של בעל הקורבן, אם הוא כהן, אפילו אם הוא לא הקריב בעצמו את הקורבן. תלמוד לומר, אחרי שהתורה כבר כותבת, לכהן המקריב לא תהיה, הקורבן יהיה שלו, מוסיפה התורה, ואיש את קודשיו לא יהיו. זה בא ללמד שיש כהן שמישהו אחר מקריב את הקורבן שלו והוא זוכה בבשר והאור. הכיצד? באיזה מקרה זה מדובר? אם הכהן הזה היה בעל מום שהוא לא ראוי להקריב, הוא לא יכול למנות שליח כהן מסוים שיקריב בשבילו, אלא הוא נותן את הקורבן לכהן שבאותו משמר, כמו כל אחד מעם ישראל שמוסר את הקורבנות שלו לכהנים שבאותו משמר. ובכל זאת, שכר עבודתה, דהיינו הבשר והאור של הקורבן שלו, כיוון שהוא ראוי לאכילה, קוראים עליו את הפסוק ואיש את קודשיו לא יהיו, הוא מקבל את בשר ואור קודשיו, אפילו שהוא לא הקריב את הקורבן הזה בעצמו. ואם הכהן שנדר והוא בא להביא קורבן, הוא לא בעל מום, הוא כשר להקריב, אלא שהיה זקן או חולה, והוא לא ראוי לאכול את בשר הקורבן, הוא יכול למנות שליח כהן אחר שיקריב בשבילו, ונותן אותה לכל כהן שירצה, אבל שכר עבודתה ועבודתה, היינו בשרה, הנוסח של רש"י שגורסים גם אורה, לאנשי משמר. כיוון שלאכילה הוא לא יכול למנות מישהו אחר שליח, כי הוא בעצמו לא יכול לאכול, אז לכן כל אנשי המשמר זוכים בבשר הקורבן שלו. מברר את הגמרא, היי זקן, מה שאמרנו, או חולה, היי חידמי, באיזה מצב הוא? אם הוא יכול לעבוד, דמצה יביד עבודה, אלא שהוא נותן לכהן אחר, הרי מסברה, כהן שראוי לעבוד, ראוי גם לאכול. אז אם כן, עבודתה, שכר עבודתה, דיינו בשר הקורבן, ואורן נמיתה ודידי גם יהיה שלו, למה הוא לא יכול למנות שליח לאכול, כמו שהוא יכול למנות שליח לעבוד? וידי לא מציע עבוד עבודה, עביד עבודה, אם הוא לא יכול ואין לו כוחות ויכולת להקריב ולעשות עבודה, אז שליח איכי משווי, איך הוא יכול למנות שליח שיקריב בשבילו? צריך פשוט למסור את זה לכל אנשי המשמר, שמישהו שם יקריב. איך כאן כתוב שהוא יכול למסור את הקורבן שאחד מצוים יעשה בשבילו את הקורבן? אמר רב פאפא, מדובר כאן באדם שיכול לעשות עבודה ואכילה על ידי הדחק. לכן, עבודה, דחי אביד לי על ידי הדחק, עבודה היא. הוא עושה את העבודה מאוד בדוחק, אבל בסוף זה עבודה קשרה. ולכן, משווה שליח, הוא יכול גם למנות שליח שיעשה בשבילו את ההקרבה. אבל אכילה, הוא יכול לאכול על ידי הדחק, אבל דחי אכיל על ידי הדחק, אם הוא אוכל שלא לתאבון ונפשו קצה בה, אכילה גסה היא, ואכילה גסה עליו כלום הוא, אין לזה שם של אכילה, בשביל לאכול את בשר הקורבן. ומשום האחי, מכיוון שהוא לא באמת יכול לאכול, זה לא נחשב שהוא יכול לאכול, כי אכילה על ידי הדחק זה לא כלום, משום האחי, לכן שכר עבודתה, היינו אכילתה ואורה, לאנשי משמר, הוא לא יכול למנות שליח שיוכל את בשר הקורבן. כי הוא בעצמו לא יכול לעשות, הוא לא יכול למנות מישהו אחר שיהיה שליח. אמר רב ששת, אם היה הכהן שעובד באותו משמר בבית המקדש, ויש קורבנות ציבור שאי אפשר שכולם יקריבו אותם, ושכולם יעשו את כל העבודות, אז עושים גורל, ומי שזוכה בגורל הוא זה שמקבל את העבודה. וזה שזכה בגורל, תמה. אז בקורבן ציבור, שהכלל הוא שאם הציבור תמאים, אז אפשר להקריב אפילו בתומעה. ואם כן, הכהן אפילו שהוא תמה הוא ראוי להקריב. יכול גם למנות כהן אחר, ונותנה לכל מי שירצה מאותו משמר. ועבודתה והורה לאנשי משמר, כל אנשי משמר. זאת אומרת, הוא יכול לקבוע מי מהכהנים יקריב, אבל את האכילה, זה מתחלק בין כל אנשי משמר. שואלת הגמרא, איך ידעמי? באיזה מקרה אנחנו מדברים כאן? אי דאיק התאורים, אם לא כל הכהנים כאן תמיים, אלא יש כאן גם תאורים מביניהם, תמיים ממצו עבדי, וכי הם יכולים להקריב? הרי, כיוון שיש כאן תאורים, תיתן לתאורים להקריב, ואם כן אותו כהן שהוא תמה, הוא עצמו לא ראוי להקרבה, אז איך הוא יכול למנות שליח? והיא דלק התאורים, אם תאמר שכולם כאן, כל הכהנים תמאים, ולכן אפשר לעשות את העבודה על ידי כהן תמה, והוא יכול גם למנות שליח, אז איך עבודתה והורה לאנשי משמר, איך אפשר לתת את שכר עבודתה, דיינו אכילתה, לאנשי משמר לאכול? הרי תמאים נינהו, והכלל הוא, שלא מצאו אחלי, תמאים לא יכולים לאכול בשר קודשים, אפילו במקרה שתומה הותרה בציבור, או דחויה בציבור. אמר רבה, אימה, תאמר שמדובר כאן, שכל אלה שראויים להקריב מאותו משמר, אלה שהם תמימים, שהם אינם בעלי מומים, הם תמאים. לכן כהן תמה, ראוי להקריב, כיוון שתומה הותרה או דחויה בציבור, בקורבן ציבור. והוא יכול גם למנות כל כהן שירצה מהמשמר שלו. ומה שכתוב שהבשר מתחלק לאנשי משמר, אם הם תמאים, איך הם יכולים לאכול? התשובה היא שהתמאים הם, התמאים הם התמימים, השלמים, שראויים להקרבה. אבל אלה שהם בעלי מומים, יש ביניהם תאורים שבאותו משמר, שהם אמנם לא יכולים להקריב, אבל הם יכולים לאכול מבשר הקורבן. אמר רב אשי, אם היה כהן גדול, שמת לו אחד מהשבעה קרובים, והוא ביום שהוא אונן, והוא צריך להקריב קורבן של עצמו, נותנה לכל כהן שירצה, כיוון שמותר לכהן גדול להקריב אפילו אם הוא אונן, אפילו אם זה באותו יום שמת לו אחד מהקרובים. אז זה דווקא העבודה של הקרבת הקורבן יכול כהן גדול לעשות אפילו אם הוא תמה. אבל לאכול מבשר הקורבן הוא לא יכול. כי אמנם כהן גדול עובד עונן, אבל הוא לא אוכל עונן. לכן עבודתה, שכר עבודתה, דהיינו אכילת בשרה והורה, לאנשי משמר. שואלת הגמרא, מה החידוש בדבריו של רב אשי, מה היכא משמלן? הרי תנינא כבר שנינו, כהן גדול מקריב עונן, ואינו אוכל את הבשר כשהוא עונן, ואינו חולק חלק בבשר של הקודשים, אפילו כדי לאכול לערב כשהוא הסתיים הזמן של העננות. אז מה החידוש כאן בדברי רב אשי? עונה הגמרא, סלקא דעת החמין היה עולה בדעתנו לומר, כי חס רחמנה עלי דה כהן גדול לקירובי הוא. מה שהקדוש ברוך הוא חס על הכהן גדול שהוא יכול להקריב כשהוא עונן, זה רק לגבי ההקרבה כשהוא בעצמו מקריב. אבל אם הוא לא מקריב בעצמו, אלא רוצה לשבוי שליח, למנות מישהו אחר, כהן מסוים שיהיה שליח שלו, אולי נאמר, לא מעצי משווי, הוא לא יכול להקריב. בזה התורה לא חסה עליו, כמה שמלן רב אשי, שכיוון שהוא יכול להקריב, הוא יכול גם למנות כהן מסוים שיהיה השליח. אומרת המשנה, הגוזל את הגר, גר צדק. שואלים אותו, גזלת? שקר ואומר, לא גזלתי. אתה מוכן להישבע? ונשבע לו לשקר. ומת הגר. אם הגר היה חי, היה אפשר לתת את הגזלה בתוספת חומש לגר, ולהביא קורבן אשם גזלות, שזה הלכה, מה שצריך לעשות, אדם שנשבע לשקר שהוא טען שהוא לא גזל, והתברר שהוא גזל. אבל כאן מכיוון שהגר מת, ומדובר כאן שאין לו יורשים, כי הוא התגייר והוא לא התחתן אחרי שהוא התגייר, ולא נולדו לו ילדים, והרגע שהוא מתגייר הוא כמו תינוק שנולד, והקרבה שהייתה לו עם הקרובים כשהוא היה גוי, כבר לא נחשבת קרבה עכשיו, מצד עיקר דין תורה, אז לכן אין לו כעת יורשים. הרי זה משלם את הקרן והחומש לכהנים. אותו גזלן שגזל את הגר, ומת הגר, נותן את הקרן והחומש לכהנים שעובדים באותו שבוע, שהוא מקריב בו את הקורבן השם, גזלות, הם אלה שזוכים בקרן והחומש. והשם, השם גזלות שהוא צריך להביא, מקריבים על גבי המזבח, שנאמר, הפסוק אומר מפורש, שאדם גזל מישהו, צריך לשלם לו. ואם הוא מת, נותן ליורשיו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, מאוד מעניין שהתורה קוראת כאן לגזלה בשם אשם, אין לו גואל, אין לו יורש להשיב את הגזלה אליו, אז האשם המושב, היינו הגזלה שצריך להשיב, משיבים להשם, והקדוש ברוך הוא נותן את זה לכהן. מלבד אל הכיפורים שהכהן מקבל גם כן את הקורבן השם גזלות שהוא מקריב אותו שיחפר בו עליו. אם הגזלן היה מעלה את הכסף ואת השם לירושלים ובדרך הוא מת, אז הכסף יינתן לבניו של הגזלן, כי ברגע שהגר מת אז הגזלן זכה בגזלה, כי הרי הגר הזה אין לו יורשים. רק הוא חייב לקיים מצוות השבה כדי שיתכפר לו. אז כל זמן שהוא חי, הוא חייב מצוות ההשבה. אבל כשהוא מת, הוא לא צריך כפרה. ומה עושים עם הקורבן השם, שמתו בעליה? כי הרי הגזלן שצריך להביא את השם מת, כמו כל השם שמתו בעליו. כל זמן שהוא שלם בלי מום, יש עליו קדושת קורבן, קדושת הגוף שהוא עצמו צריך לקרב קורבן, אתה לא יכול לפדות אותו, ואתה לא יכול להקריב אותו, כי אי אפשר להקריב קורבן שמתו בעליו, אשם שמתו בעליה. אבל ברגע שהוא יהיה בו מום, יראה עד שיסתאב, ברגע שיש בו מום, אין לו כבר קדושת גוף להיקרב בעצמו על המזבח, כי אי אפשר להקריב בעל מום, אלא יש לו קדושת דמים, ולכן היא מחר, ויפלו דמיו לנדבה, שהייתה קופה, היו כמה וכמה קופות בבית המקדש, שם היינו שמים את הכסף הזה, והיו לוקחים משם כסף כדי לקנות קורבנות עולת ציבור, להקריב על המזבח בזמן שאין שם מי שיקריב קורבנות, כדי שהוא לא יעמוד ריק. וזה יחלל את הקדושה מהקורבן השם הזה, ואז יהיה אפשר לשחוט אותו, את השם הזה. אם נתן כבר את הכסף לאנשי המשמר ואחר כך מת, לפני שהקריבו את האשם, אין היורשים יכולים להוציא את הכסף מידם, שנאמר, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, זה יישאר. עכשיו, הסדר צריך להיות שקודם הגזלן מחזיר את הגזלה, את כסף הגזלה, ואחר כך הוא מביא אשם גזלות. והסדר המשמרות בבית המקדש היה קודם כל משמרת יו יריב, אחר כך משמרת ידעיה. אז אם עשה כסדר שנתן את הכסף למשמרת יו יריב, המשמרה הראשונה, והאשם לידעיה שהיא המשמרת השנייה, יצא. כיוון שצריך קודם לשלם לפני שמקריבים את האשם. אבל אם הוא הפך את הסדר, הוא הביא את האשם ליו יריב, ורק אחר כך את הכסף לידעיה, שזה לא טוב, אז אם עדיין לא שחטו את האשם, קיים האשם, כונסים את בני יו יריב, שהם לקחו את האשם לפני הכסף שלא כדין, ובני יריב ייתנו את האשם לבני ידעיה, ויקריבו בני ידעיה, משמרה השנייה. ואם כבר שחטו את האשם והוא לא קיים, אז הגזלן יחזור ויביא אשם אחר. שם הביא גזלו עד שלא הביא אשמו, אז זה בסדר, יצא, זה הסדר הנכון. אבל אם הוא קודם הביא את אשמו עד שלא הביא גזלו, לא יצא. מה שצריך קודם להביא את גזלו, את כסף הגזלה, זה הכוונה לקרן, מה שהוא גזל. ואף על פי שגזלן שנשבע לשקר והודה צריך גם לשלם חומש, תוספת חומש, זה לא כלול בגזלו. לכן, אם הוא נתן את הקרן ולא נתן את החומש, הוא יכול להקריב כבר את האשם. אין החומש מעכב, הוא יביא את החומש אחרי הקרבת האשם. במשנה למדנו שאדם שגזל גר ונשבע לו לשקר והודה, והגר מת, אז הגזלן נותן את הגזלה והחומש לכהנים. ומקריב את האשם על גבי המזבח, שנאמר, ואם אין לאיש, כוונה לנגזל גואל, אין לו יורשים, להשיב האשם אליו, שיוכלו לתת את האשם אליו, מה הכוונה האשם? אז זה אנחנו כעת נצטרך לדון. בכל אופן, הכוונה היא לתשלום שהוא צריך לשלם. אז האשם המושב להשם, לכהן, צריך להביא את זה להשם, והקדוש ברוך הוא נותן את זה לכהן. מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, שצריך גם להביא את האשם גזלות. מביאה כעת הגמרא שלוש ברייתות בעניין הזה. תנו רבנן, מה שכתוב האשם זה תשלום הקרן של הגזלה שנותנים את זה לכהן. המושב זה תוספת החומש, שגם את זה נותנים לכהן. שואלת הברייתא, אוי, נו, אלא, אולי נאמר שהשם זה אל הכפרה, שמכפר על השבועה, ולא הגזלה עצמה, והמושב, זה הכוונה לקרן והחומש. ולמה נפקא מינה? הרי בכל מקרה הוא צריך לתת גם זה וגם זה, כדי להוציא מדבריו של רבא, להפוק מדי רבא, דאמר רבא, גזל הגר, שהחזיר ושילם אותו בלילה, לא יצא. החזירו לחצאין בשתי תשלומים, לא יצא. מה הייתה? מה הסיבה? התורה קוראת את התשלום הזה, אשם, קרי רחמנה. כמו קורבן אשם שקרב ביום ולא לחצאין. אם נפרש האשם, זה הכוונה הקורבן עצמו ולא לתשלום, אז זה לא כדבריו של רבא. לכן אומרת הברייתא, כשהוא אומר בסוף הפסוק, מלבד אל הכפרה, אל הכיפורים, שזה האשם גזלות, ואומר שמה שכתוב בתחילת הפסוק אשם, זה תשלום הקרן. זה ברייתא אחת. ברייתא אחרת, תניא אידך. מה שכתוב אשם זה תשלום הקרן, המושב זה חומש. אוי נועלה, אולי נאמר שהאשם זה החומש והמושב זה הקרן, נאמר הפוך. ולמה נפקא מינה? מה יהיה ההבדל? הרי בכל מקרה, כמו שאמרנו, תצטרכו לשלם את כל התשלומים. להפוק, להוציא מדברי המשנה, ממתנית נתנן, נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב את האשם. שחייבים קודם לשלם את הקרן ואז להקריב את הקורבן אשם, אבל החומש אפשר להקריב, אפשר לשלם אחר כך. ואם נאמר שאשם זה חומש, אדרבה, החומש מעכב, כי התורה קוראת לו בלשון של קורבן, בלשון של אשם. ואם כן, החומש כן יעכב כמו אשם שמעכב. כשהוא אומר לפני כן והשיב את אשמו בראשו, מה תגיד, שאשם זה חומש? כתוב אחר כך וחמישיתו, משמע שאשם זה לא החומש. ואומר, אשם זה הקרן. ברייתא שלישית, תניא אידך, אשם זה קרן, המושב זה חומש. וכמה מוסיפה הברייתא, הוא בגזל הגר, שבו מוסיפים חומש, הכתוב מדבר. אוי נועלה, אולי נאמר שהמושב זה תשלום כפל, ומדובר פה לא בגזל, אלא בגניבה. ההבדל בין גזל לגניבה, שגזל זה אדם שלוקח כשכולם רואים, והוא בא בכוח. וגנב זה אדם שבא בסתר כשלא רואים. וגנב משלם בבית דין שדנים דיני כנסות תשלומי כפל. גזלן לא משלם תשלומי כפל. אולי נאמר שהמושב זה כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר שאם נשבע ובאו עדים, הוא נשבע שהוא לא גנב, ובאו עדים שהוא כן גנב, אחר כך הוא הודה, ייתן כפל הכהנים, והשם למזבח. אומרת הביתה, זה לא נכון. כשהוא אומר, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו. רואים שאשמו בראשו. הרי בממון המשתלם בראש, בתחילה, שזה הקרן, בו הכתוב מדבר. זאת אומרת, הקרן זה מה שמשלמים בראשיתו, זה התשלום הראשון. רואים מכאן שזה לא מדבר על הכפל, אלא על הקרן. טוב, אז אחרי שהבאנו את השלוש ברייתות ש... דנות בדרשה שאנחנו אומרים שהשם זה הקרן והמושב זה החומש, וזה מדבר בגזל הגר, הבאנו בחידוש של הברייתא הראשונה שהיינו סבורים לומר להוציא מדבריו של רבא, לכן מחדשת התורה שדבריו של רבא קיימים. נתבונן בגופם של דברים מה שאמר רבא. גזל הגר שהחזיר אותו בלילה, שילם לו את הגזל, רק זה היה בלילה, לא יצא ידי חובה. אם יחזיר לו את זה בשני תשלומים, חצאין, לא יצא. מה הייתה? מה הסיבה? כי התשלום הזה אשם, קרי רחמנה, זה כמו קורבן אשם. ואמר רבא, גזל הגר שאין בו כדי שיתחלק, שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמר לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אם אדם גזל גר ונשבע לשקר שהוא לא גזל והודה, והגר מת, שצריך לתת עכשיו את הגזלה לכהנים שעובדים בשבוע הזה בבית המקדש, אז הוא צריך לדאוג שכל כהן יקבל פרוטה. ואם הגזלה שלו הייתה פחות, הוא יצטרך להוסיף. מה הייתה? מה דכתיב? האשם המושב, צריך שתהיה כאן השווה לכל כהן, עד שיהיה השווה לכל כהן וכהן. באי רבה. רבה שואל שאלה. אם נאמר שהמשמרת של בני או יריב הם מרובים, יש שם הרבה כהנים, והמשמרת של בני ידעיה הם מועטים, ואין בו בגזלה כדי להשיב פרוטה לכל אחד מבני משמרת יו יריב, ויש בו שווה פרוטה לכל אחד מבני משמרת יוד ידעיה. מהו? מבארת הגמרא היחידה, על מה השאלה? אילמה, אם נאמר דיהווה לידעיה במשמרת ידעיה, אם הוא מביא את השבת הגזלה לידעיה כשזה המשמרת שלהם, היית בי, אז יש כאן שווה פרוטה לכל אחד. לא צריכה, לא נצרך השאלה, אלא דיהווה לידעיה במשמרתו דיריב. מהי? עכשיו זה משמרת ראשונה של יו יריב, והוא נתן את הגזלה למשמרת ידעיה. מהי? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דלאו משמרתו הוא ולאו כלום הוא? כיוון שזה לא המשמרת של ידעיה, אפילו שמספיק לכל המשמרת, הוא לא יוצא ידי חובת השבת גזלה עד שהוא ייתן לכל משמרת יו יריב, משמרה הראשונה. או דילמה, או שנאמר, כיוון דלא חזילי, כיוון שהגזלה הזאת לא ראויה לבני משמרת יו יריב שהם מרובים, מעיקר על ידעיה קאי, מתחילה הכסף עומד להשיב את זה משמרת ידעיה. אפילו שהוא נתן לידעיה, יכול להביא את האשם למשמרת יו יריב ולהתכפר. את הגמרת תיקו, השאלה תישאר לעמוד. הפסוק אומר על הקודשים שנותנים לכהנים, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. כל אחד מקבל את חלקו וזוכה במה שהוא מקבל. דורשת מזה הגמרה במסכת קידושין דף נון ג' שהכהנים לא יכולים להחליף ביניהם. למשל, אם מחלקים, אחד הביא עכשיו מנחה לבית המקדש, סולת עם שמן זית וכל זה, מסוג אחד, מחוות, אחר הביא מרחשת, ואמורים לחלק מהמחוות מנחת מחוות לכולם, שערי המנחה, וממנחת מרחשת לכולם. אי אפשר שכהן אחד ייקח את החלק של כהן אחר במנחת מחוות, וכנגד זה ייתן לו את החלק שלו במנחת מרחשת. לא מחליפים, כל אחד מקבל את חלקו ונשאר עם חלקו. באי רבה, רבה שואל, כהנים מהו שיחליפו? יחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר של גזל גר אחר. זאת אומרת, באים כאן שניים שגזלו את הגר, שצריכים לתת את הגזל לכהנים, לשלם את זה לכהנים, ורוצים שני כהנים להחליף, אתה תקבל גם את החלק שלך וגם שלי בגזל גר אחד, ואני אקבל גם את החלק שלך וגם את החלק שלי בגזל גר אחר. מי אמרינן, וזה מה שאנחנו באמת אומרים, אשם קרי רחמנה, התורה קוראת לגזל הגר, אשם, לכן דינו כמו קורבן אשם. מה אשם? אין חולקים חלק אשם כנגד חלק אשם אחר בין הכהנים. אף גזל הגר, אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר אחר. או דילמה, אולי נאמר, שאפילו שהתורה קוראת לזה אשם, זה ממון, גזל הגר ממון ההוא, והוא יכול להחליף כי זה ממונו של הכהן. הדר, אחרי שרבה שאל את השאלה, פשטה הוא השיב תשובה, כיוון שהשם קריה רחמנה, תורה קוראת לזה השם, אז לכן דינו כמו השם, ואי אפשר להחליף גזל הגר כנגד גזל הגר. רב אחה, בנו של רבה, בריידר רבה, מתנה לה באדיה, הוא כבר אמר את הדין הזה של רבה בפירוש, בלי שאלה ותשובה. אמר רבה, כהנים אין חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר. מה איתם? מה הטעם? כי השם קוראת לזה התורה, קריה רחמנה. שאלה נוספת באה רבה. כהנים שמקבלים גזל הגר, כיורשים הם מקבלים את זה, הוו, או כמקבלי מתנות מהקדוש ברוך הוא הוו. למה אין אף קמינה? מה ההבדל? הבדל ראשון, כגון שאדם גזל מגר חמץ ועבר עליו הפסח. אז אם הגר היה חי, היה אומר לו הרי שלך לפניך. הגר לא יכול לומר מה יש לעשות עם חמץ שעבר עליו הפסח, הוא אסור בענה. בכל זאת, זה דבר שלא ניכר, הוא יכול להחזיר את זה, לקיים בזה מצוות השבה. אם אמרת יורשין אבו, היינו הידי ארטמורית, אם הם יורשים של הגר, אז זה מה שהם ירשו ממנו, והגזלן יצא ידי השווה כשהוא מחזיר את החמץ שעבר עליו הפסח. ואם אמרת, מקבלים מתנות הם, הבו, מתנה כמה רחמנה דניטיב לו, התורה אומרת לתת להם מתנה, זה לא נקרא מתנה, והלוקה יאיב לו מידי, זה אפר באלמה, דאפרה באלמה הוא. זה הבדל אחד, אם הם יורשים או מקבלים מתנה. רב זעירא, הוא הביא עוד הבדל, באי אחי. אפילו אם תמצא לומר שמקבלי מתנה, אבו לפי דעתי, הלוי באילן, זה לא שאלה. הם יכולים לקבל חמץ שעבר לה בפסח אפילו בתורת מתנה. דהי מתנה, מה רחמנה, דניטיב לו, מה אתה אומר שזה כמו אפר באלמה? זה המתנה שהתורה אמרה לתת להם. מה שהיו נותנים לגר, נותנים להם. אלא כי קמי באילן, מתי יש הבדל אם הם כיורשים או כמקבלי מתנה? כגון שנפלו לו, לאותו כהן שקיבל גזל לגר, 10 בהמות שעדיין לא הפרישו עם לא הפרישו מהם מעשר בהמה. התורה אומרת שכשנולדים ולדות, אז צריכים להכניס את הוולדות שנולדו באותה שנה לתוך דיר, לפתוח פתח שרק בהמה אחת יכולה לעבור דרכו, להעביר אחת אחרי השנייה, והבהמה העשירית מסמנים אותה שהיא קדושה בקדושת מעשר בהמה, ומקריבים אותה קורבן מעשר בהמה. זה דווקא אם יש לו לפחות 10 בהמות שנולדו השנה הזאת. ואם הוא יורש, גם כן. עכשיו, השאלה היא, האם כאן צריך להפריש מעשר בהמה מגזל הגר, שאדם קיבל 10 בהמות מגזל הגר, מחיוב אלה להפריש מיניו מעשר, האם הוא מחויב להפריש ממעשר בהמה או לא? אם יורשים הם, יורשים הוו, אז הדין שלהם, כמו שאמר מר, יתומים שירשו, קנו 10 בהמות בתפיסת הבית בירושה, והם עדיין לא חילקו ביניהם את הירושה, אז הם כמו אביהם. כלומר, יש כמה יתומים שקיבלו ירושה, והם עדיין לא חילקו ביניהם את הירושה, יש להם דין של תפיסת הבית, דיינו, זה כאילו שהאבא עדיין חי, וכמו שאם הוא היה חי, הוא היה צריך להפריש מעשר בהמה, גם הם צריכים להפריש. ואם כן, גם כאן, חייבים הכהנים לתת מעשר בהמה. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר שהכהנים הם כמו מקבלי מתנות הם, אבו, ותנן, הלוקח, או המקבל מתנה, וניתן לו במתנה 10 בהמות שלא הפרישו עליהם עדיין מעשר בהמה, פטור ממעשר בהמה. מהי? האם נאמר שהם יורשים או מקבלי מתנה? תשמע ברייתא. 24 מתנות כהונה ניתנו לאהרון ולבניו. וכאן הברייתא מפרטת את כל 24 מתנות הכהונה. וכולן ניתנו, איך דורשים את כל ה-24 מתנות כהונה? איך אתה יודע מה צריך לתת, איזה מתנות? דורשים את זה בכלל ופרט וכלל, וברית מלח. כי הפסוק אומר, לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך, הכוונה לגדולה, זה לשון כוללת. כל קודשי בני ישראל, לך נתתים. אחר כך כתוב, וזה יהיה לך מקודשי הקודשים מן האש, ושם פירטו כל מתנה בפני עצמה. ואחר כך הוא אומר לשון כוללת פעם נוספת, וכל תרומת הקודשים. אז מכיוון שיש כאן לשון כוללת, לשון מפורטת ולשון כוללת, אז אחד מהעמידות שהתורה נדרשת בהם, שכל דבר שדומה לפרטים שמפורטים שם, מתרבים. אז מרבים על ידי זה את כל 24 מתנות הכהונה. כתוב שם, בסוף הפרשה, ברית מלך, מלך עולם הוא. מה זה הכוונה ברית מלך? כמו ש... ברית מלח לעולם לא שובט, כמו שכתוב, ולא תשבית מלח ברית, ככה ברית הזאת שהכרת הקדוש ברוך הוא עם אהרון ובניו שקבלו 24 מתנות, מתנות כהונה לא תשבוט. זה הכוונה ברית מלח. דורשים, כל המקיים את מתנות כהונה, כאילו מקיים את התורה כולה שניתן לדרוש אותה בכלל ופרט וכלל, שזה מידה שניתנה התורה לדרש בה. וכן, כאילו קיים את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלח. כל העובר עליהם, כאילו עובר על כלל ופרט וכלל, דיינו על התורה שניתנה בכלל ופרט וכלל, ועל הקורבנות שנאמר בהם ברית מלח. ואלו הן 24 מתנות הכהונה. 10 מתוך ה-20 נאכלות לכהנים רק בבית המקדש, בעזרה, לפנים מן הקלעים. וארבעה מהם בכל ירושלים. היינו בתוך חומות ירושלים העתיקה. ועוד 10 בכל ערי ארץ ישראל בגבולים. איזה 10 מתנות כהונה נאכלים רק בעזרת בית המקדש? בשר חטאת בהמה ובשר חטאת העוף וקורבן אשם שאדם מביא על חטא ודאי, או על מקרה ודאי שהוא צריך להביא אשם, ואשם תלוי, שזה קורבן אשם שמביא אחד, שאם הוא היה חוטא בוודאי, רק שזה היה שוגג, כמו למשל יש בפניו חתיכת חלב, שזה שומן שאסור באכילה, והוא אכל כזית חלב, רק שזה היה בשוגג, הוא לא ידע שזה חלב. אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, אם היה לפניו שתי חתיכות, חלב ושומן, והוא אכל חתיכה משתי חתיכות, אבל הוא לא בטוח בכלל שהוא אכל חלב. הוא יודע שאחד מהם היה חלב, הוא לא בטוח שהוא אכל חלב, אז הוא מביא אשם תלוי. עוד דברים נוספים שאם היה עושה אותם במזיד, היו חייבים עליהם קראת, וכאן יש לו ספק אם הוא עשה את זה. והבשר של האשם הזה זה מתנת כהונה. זבחי שלמי ציבור, קורבן שלמים, זה בדרך כלל דבר שאדם מתנדב להביא. אבל יש מקרה אחד שקורבן שלמים הוא חובה והוא קורבן ציבור, זה השלמים שמביאים בחג השבועות, זבחי שלמי ציבור, כבשי העצרת, זה גם כן ממתנות הכהונה, ולוג שמן שמביא המצורע ויוצקים ממנו לכף הכהן השמאלית, בשביל לתת על בוען ידיו וכולי, הסדר שמבואר בפסוק, מה שנשאר מהשמן ניתן לכהנים, ומותר מנחת העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח, היו הולכים ועושים את מנחת העומר, היו עושים מנחה מיוחדת, ומאז והלאה היו הולכים וסופרים ספירת העומר, בלילה היו קוצרים את השעורים, וביום למחרת היו מקריבים את מנחת העומר, ושערי המנחה, היה כהן לוקח מלוק ומצוא, כמה שנכנס לו בשלוש האצבעות של כף יד ימין, מקריב על גבי המזבח, ושאר המנחה של השעורים היה נאכל לכהנים. המנחת העומר זה ממתנות הכהונה, ומה שמביאים בחג השבועות, פעם ראשונה מביאים בבית המקדש מהחיטים החדשות שצמחו השנה, מביאים שתי הלחם. זה גם סוג של מנחה שמביאים בחג השבועות, שזה גם נאכל לכהנים, ולחם הפנים שהיו מחליפים כל שבת על השולחן שם בתוך האיכל, אז לחם הפנים היה נאכל וממתנות הכהונה. לכן שערי כל המנחות של ישראל, או לוי, שמביאים מנחה לבית המקדש, אז לוקחים קומץ, מקטירים על המזבח, ושערי המנחה מחלקים לכהנים. זה העשרה של בית המקדש. וארבע ממתנות הכהונה הם בירושלים. הראשון, בכור. ולד באימה תאורה שנולד ראשון לאימו, קדוש בקדושת בכור, ואם אין בו מום, מקריבים אותו קורבן. והוא נאכל בכל ירושלים, וזה ניתן לכהנים. והביקורים משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, הפרי הראשון שחנת, מסמנים אותו, כשהוא גדל, מעלים אותו לירושלים ונותנים אותו לכהנים. וכן, המורם מן התודה ואל נזיר, מה שמרימים מהתודה, שזה כולל גם שלמים, ומה שמרימים מאל נזיר, מה שמפרישים לכהנים מהם. אז ככה, קורבן תודה, הבשר נאכל הבעלים, גם לישראל, לא רק לכהן. אבל יש את מה שמרימים, המורם מהם, שזה בבהמה בעצמה, הכוונה לחזה ושוק. החלקים האלה ניתנים לכהנים מקורבן התודה, מהבהמה. וביחד עם קורבן תודה מביאים גם לחמי תודה. יש ארבעה סוגי לחמים. חלות, רקיקין, חמץ ורבוחה. ומכל סוג מביאים עשרה, סך הכל 40 לחמים. כל סוג מרימים אחד ונותנים לכהנים. זה לגבי תודה. ואל נזיר, שהנזיר מביא מקורבנותיו, אז המורם מהבהמה עצמה זה זרוע בשלה. והמורם מהלחמים, שיש שני סוגי לחמים, חלה ורקיק, אז מביאים אחד מהם מורם לכהנים. וכן, אורות של קודשים, אורות של קורבן עולה, חטאת ואשם, זה גם כן מהמתנות שהן בירושלים, כי זה מקורבנות שקריבים דווקא בבית המקדש. ולמה זה נחשב בירושלים ולא בבית המקדש, כמו בחלוקה של עשרה דברים הראשונים, אז רש"י מבאר שעשרה דברים הראשונים, אם הם יוצאים מהעזרה של בית המקדש, הם נפסלים. אבל אורות, קודשים, אפילו שהם יוצאים מהעזרה, הם לא נפסלים, לכן הם נכללים בין המתנות של ירושלים. והעשרה מתנות שהן בכל ערי ארץ ישראל בגבולין, זה תרומה, זה כשגדל יבול, הדבר הראשון שמפרישים זה תרומה. ותרומת מעשר, אחרי שמפרישים תרומה צריך להפריש מעשר ראשון. תרומה נותנים לכהנים, מעשר ראשון, עשירית ממה שנשאר נותנים ללוויים. והלוויים מהמעשר ראשון שלהם מפרישים תרומת מעשר, וזה ניתן גם כן לכהנים. כשאדם לש עיסה, בשיעור של עשירית העיפה שזה מידת נפח, צריך להפריש חלה ולתת לכהן. כשגוזזים כמות של חמש כבשים, חמש רחילות, שיעור של מנה ופרס, שיעור של צמר שנקבע בתורה, שנקבע בהלכה, אז צריך לתת את תחילת הצמר, ראשית הגז לכהנים. והמתנות שצריך לתת מכל בהמה ששוחטים, זרוע לחיים וקיבה, וכשנולד בן ראשון לאמו, צריך לפדות אותו בחמישה סלעים פדיון הבן, וכשנולד חמור ראשון לאמו, צריך לפדות אותו פדיון פטר חמור, אז או שפודים אותו בסה ונותנים את הסה לכהן, או שעורפים את החמור. וכן, שדה אחוזה, אדם הקדיש שדה שהוא קיבל בירושה מאבותיו בארץ ישראל, בזמן שנוהג יובל, ששנת יובל משפיעה על מחירת הקרקעות, שזה מתי ש-12 שבטי ישראל נמצאים בנחלתם, ואז אדם שהקדיש שדה אחוזה, אז קודם כל הקדיש את זה לבית המקדש, נתן את זה לגזבר, אז הגזבר, מה הוא יעשה עם השדה הזה? הוא צריך כסף להחזיק את בית המקדש, אז הוא מוכר את השדה. אז אם מישהו אחר קנה את השדה ולא הבעלים, אז כשמגיע שנת יובל, השדה חוזרת חזרה לבית המקדש, ומתחלקת לכהנים ש... עובדים בבית המקדש באותו שבוע שחל יום הכיפורים של שנת יובל. אז הם מקבלים את המתנה הזאת, מתנות כהונה. וכן שדה חרמים, שדה שהבעלים החרימו, זה סוג של הקדש, שהם הקדישו בלשון חרם, אבל הם אמרו שזה חרמי כהנים. הם נותנים את זה לכהנים. וכן גזל הגר, שדיברנו על זה במשנה אצלנו, גם גזל גר שאין לו יורשים, נשבע שהוא לא גזל והודה שהוא נשבע לשקר, אז אם הגר מת, אז נותנים את גזל הגר לכהנים. בכל אופן, אחד מהרשימה כאן, האחרון שברשימה, זה גזל הגר, והברייתא קקרי מיעט, מכל מקום היא קוראת לכל המתנות, וביניהם גם גזל הגר, בשם מתנה. אז אם היה לרבה ספק, האם כהנים בגזל הגר הם יורשים או מקבלי מתנה, יש לך תשובה, שמע מינה, מקבלי מתנות, אהבו, ולכן, חמץ שעבר עליו הפסח לא נקרא מתנה, וזה לא נקרא שווה אם הוא משיב לכהנים את החמץ הזה, והצטרכו לפי דעתו של רבה להביא את התשלום של הגזלה, תשלום חדש. ורב זעירה שאמר שההבדל הוא לגבי האם צריכים לתת מעשר בהמה, התשובה היא שלא צריך לתת מעשר בהמה, כי הם לא נחשבים יורשים, אלא מקבלים מתנה, שמע מינה. למדנו במשנה שגזלן שגזל גר ונשבע לו לשקר, והודה, שהוא צריך לשלם קרן, להוסיף חומש ולהביא שם גזלות. והוא לא הספיק לתת לגר את הקרן והחומש, והגר מת ואין לו יורשים. אז צריך לתת את הקרן והחומש לכהנים, ואז להביא את שם גזלות. אם הגזלן נתן את הכסף לכהנים אנשי משמר, והוא לא הספיק להביא את הקורבן השם והוא מת, אז היורשים לא יכולים לקחת בחזרה את הכסף. וכולי. אמר רבי, מה אני לומד מכאן, שמע מינה, שזה שהוא הספיק לתת את הכסף לכהן, מחפר עליו מחצה מהחטא. דאם לא, אם זה לא מחפר אפילו מחצה, הווה אמינא, היינו אומרים, שהיורשים יבקשו שהוא יחזיר להם, שהכהנים יחזירו להם את הכסף, מהדר ליורשים. מה הייתה? מה הסיבה? עדת הדעה, אחי לא יאהב לי, הוא לא הביא לכהנים את הכסף, אם זה לא יתכפר לו אפילו לא חצי. מזה שזה נשאר אצל הכהנים, משמע שזה כן מתכפר חצי. שואלת הגמרא, אלא מעתיים, הולכים לפי דעתו של זה שנתן, אדם שחייב קורבן חטאת, למשל הוא חילל שבת בשוגג, והוא הקדיש קורבן, והוא מת לפני שהוא הספיק להביא את הקורבן. מתו בעליה. תאמר שהיא תצא לחולין, קורבן החטאת, תיפוק לחולין. ולא נאמר שהחטאת שמתו בעליה הולכת למיטה. שהרי דעת הדעך היא לא ההפרשה, על דעת זה שלא יתכפר לו, הוא לא יפריש את החטאת. ומזה שאנחנו רואים שהיא הולכת למיטה, מוכח שאפילו אם הוא לא נתן על דעת שלא יתכפר לו, בכל זאת לא מחזירים את הכסף. ואם כן, אין ראיה שהכסף מכפר מחצה. תרץ את הגמרא, האמרי, מקורבן חטאת אין ראיה. כיוון שחטאת שמתו בעליה, הסיבה שהחטאת לא יוצאת לחולין כשהיא לא מכפרת, כי זה הלכה למשה מסיני, הלכת הגמיר אלה, דלמיטה אז לה. אפילו שהוא לא נתן על דעת שלא יתכפר, ולא לומדים מהלכה למשה מסיני למקום אחר. שאלת הגמרא, טוב, אתה לא רוצה ללמוד מחטאת? בוא נלמד מקורבן אשם רגילה. אשם רגיל, לא של גזל הגר. אלא מעתה, אשם שמתו בעליו, להיפוק לחולין. למה ההלכה היא שאשם שמתו בעליה, יוצאת למראה עד שיש במום, ואז מוכרים אותה, והיא יוצאת לחולין. למה אתה צריך להמתין עד שיהיה במום? שתצא לחולין, נאמר דעת הדאחי, על דעת זה שלא יתכפר לו, לא הפריש, הוא לא הפריש. תרץ את הגמרא גם כאן, אשם נעמי, הלכת הגמיר אלה, זה הלכה למשה מסיני. כל שבקורבן חטאת מתה, כמו במקרה הזה שזה חטאת שמתו בעליה שהולכת למיטה, אז ההלכה למשה מסיני אומרת שבמקרה כזה, אם זה קורבן אשם, היא רואה עד שיפול במום, וימחר ויפלו דמיו לנדבה, דיינו שיקחו מהכסף בשביל קורבנות עולה לזמן שאין קורבנות כבי המזבח, שהוא לא יהיה בטל, אבל מאשם אי אפשר להביא ראיה, מכיוון שזה הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אדם מתחתן עם אישה, ולא נולדו להם ילדים, והוא מת בלי בנים. אז אשתו היא צריכה להתחתן עם אח שלו, בייבום. אסור לה להינשא למישהו אחר. יבמה שנפלה לייבום לפני אח של בעלה, שהוא מוכה שכין, נאמר שהיא תצא בלי חליצה. סתם ככה, כשאדם מת בלי בנים, אשתו לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כמו האלמנה הרגילה, אלא היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, ואם הוא לא רוצה להתחתן איתה, אז הוא במקום גט שנותנים באישה רגילה, פה הוא נותן לה חליצה, ועל ידי זה היא הופכת להיות בדומה לאלמנה, נקראת חלוצה, והיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. כאן, מכיוון שהיבם, האח של הבעל שמת בלי בנים, הוא אחד כזה שהיא לא רוצה להתחתן איתו כי הוא מוכה שכין, תפוק, בלא שתצטרך ממנו חליצה, דעת הדאחי, על דעת זה שהיא תיפול לפני מוכה שכין, לא קידשה את עצמה, היא לא קיבלה קידושין מבעלה הראשון, אז אם כן, למה היא צריכה ממנו חליצה מאותו יבם? מתרץ את הגמרא, הטם ביבמה, ענן סעדה, אנחנו מעידים, דמינח ניחא לה בכל דהו, נוח לה בכל בעל שיהיה, גם אם יש לה ספק, אולי היא תיפול לייבום לפני מוכה שכין, כשבעלה ימות, אם הוא ימות בלי ילדים. כמו דבריו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, טב למיטב, אנשים אומרות ביניהם, טוב לשבת, תנדו, כותב רש"י, גוף שניים, כלומר אישה בכל דהו נוח לה מלמי תבר מלו מאשר לשבת אלמנה לבד, ולכן היא צריכה חליצה. אבל אדם שנותן כסף לכהנים בשביל שיתכפר לו על גזלת הגר, והוא לא נתן אשם, אם לא שכסף מכפר מחצה, אז הכסף היה יוצא לחולין, כי על דעת זה הוא לא היה נותן. וכיוון שזה לא יוצא לחולין, מוכח שהכסף שהוא נותן מכפר מחצה, ועד כאן דף קופיות.